שלום, אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת במכון נובטוק, מרכז טיפולים להפרעות שטף וגמגום. תודה שבחרתם להאזין לפודקאסט המקצועי של נובטוק, הראשון מסוגו בישראל. המטרה שלנו היא לקרב את נושא הגמגום לקהל הרחב בשביל לשבור את הסטיגמה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו להעמיק בנושא, לשמוע, לחוות ולשתף אחרים.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
היום נדבר על גמגום עם מאפיינים של דיבור חטוף עם משה הרשקוביץ. משה הרשקוביץ, קלינאי תקשורת, דוקטורנט בחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה. משה מרצה במכללות אורנים ושענן, מתמחה בהפרעות בשטף הדיבור. שלום משה.
אוקיי, אז בוקר טוב, וזה כבוד גדול עבורי להיות כאן. אז באמת גמגום היא תופעה שהיא מוכרת יותר בציבור הרחב, היא גם נחקרת המון, ואנחנו יודעים שגמגום זה איזושהי הפרעה בשטף הדיבור, שיכולה לבוא לידי ביטוי בסוג אחד או יותר של חוסר שטף. סוג ראשון זה חזרה על צלילים או עברות או על מילים קצרות, סוג שני זה הערכה של ייצורים, והסוג השלישי זה תקיעות או בלוקים, מה שקוראי באנגלית, ואת זה אנחנו כולנו מכירים. אבל דיבור חטוף היא הפרעת שטף אחרת, שיכולה להגיע יחד עם גמגום. אנחנו מניחים היום סטטיסטית שפחות או יותר שליש מהאנשים שיש להם גמגום, יש להם גם דיבור חטוף, או בנפרד, היא גם יכולה להגיע בצורה התאורה שלה. ודיבור חטוף, או מה שקוראי באנגלית cluttering, זו הפרעה בשטף הדיבור שבא לידי ביטוי בקצב דיבור שנתפס על ידי המאזין בתור מאוד מהיר או לא אחיד. וככל הנראה מה שקורה שם זה שעברי ההיגוי שלנו או מערכת הפקת הדיבור לא עומדת בקצב של מה שאנחנו רוצים להגיד, ולכן זה מוביל לאיזשהו עומס על המערכת שלנו שבא לידי ביטוי באחד או יותר משלושת הסוגים הבאים. הסוג הראשון זה חוסר שטף משמעותי שהוא לא אופייני לגמגום, כי בגמגום דיברנו יש הרבה בלוקים וחזרות על מילים קצרות או על עברות או ערכות, והנה סוגי חוסר שטף שמאופיינים בדיבור חטוף זה תיקונים, גם תיקונים באמצע מילה, כמו לדוגמה קיבלתי את כאילו את המפתחות של המכונית, או חזרה על מילים שלמות גם אם הן ארוכות, או שימוש בהרבה מה שקרוי מילות פקק, כמו דברים בסגנון הזה. אז זה חוסר שטף משמעותי שהוא לא גמגום שמופיע בדיבור חטוף. הסוג השני זה מה שקרוי בשפה העממית בליעת מילים, שעברות או יצורים מושמתים במילה תוך כדי דיבור מאוד מאוד מהיר. נגיד במקום אני רוצה ללכת, זה יצא משהו כמו אני רוצה ללכת. משהו מאוד מאוד מהיר כזה, שחלק מהיצורים, במיוחד במילים שהן יותר ארוכות, או שיש מהן יותר יצורים, הן מושמטות, והחלק הנוסף זה הפסקות במיקומים לא מותאמים במילה, כאשר יכול להיות שחלק מההפסקות האלה יבואו לידי ביטוי בזה שאדם יתחיל להגיד מילה, ואז הוא יעצור ויתכנן את המשפט שוב פעם, ויגיד אותה באופן אחר. יכול להיות שחלק מהאנשים עם דיבור חטוף, רגילים לדבר כל כך מהר עד שנגמר להם האוויר, אז הם צריכים ממש לעצור ולנשום יותר. אז זה בגדול דיבור חטוף, וזו הפרעה שהרבה פעמים מגיעה כאמור עם גמגום, ולפעמים היא מגיעה גם בנפרד. אני אגיד שמעבר לדברים האלה, הרבה פעמים דיבור חטוף מופיעה יחד עם קשיים נוספים. אנחנו רואים לעתים, לא תמיד, אבל לעתים, שינויי נושא דחופים, או אפילו מה שנקרא דיבור עודף קצת שהוא לאו דווקא מתאים, או קשיים מסוימים בכך שיש לחלק מהלקוחות שמגיעים לקליניקה, קשיים בשמירה על התור בשיחה, או שהם נוטים להתפרץ לדברי האחר, לפעמים, לא תמיד, ואנחנו רואים שהרבה פעמים זה מגיע יחד עם קשיי שיום ואיגוי, או קשיי שפה אחרים. אנחנו יודעים שיש קורלציה מאוד מאוד גבוהה ל-ADHD, לאנשים עם דיבור חטוף, אז זו תופעה שהיא גם מגיעה בקורלציה עם הפרעות שונות, וגם היא בעלת מספר רבדים בהופעה שלה.
וואו, וואו, איזו הגדרה רחבה, וכמה זה היה נשמע כל כך, כאילו, הוא רק מדבר מהר, ויש שם הרבה הרבה מעבר. מה ידוע בספרות לגבי המקור לתופעה? האם הגמגום מקדים את הדיבור החטוף, או הדיבור החטוף מקדים את הגמגום, או אחד גורם לשני, או שהם בכלל נפרדים זה מזה? איפה שם זה עומד על הרצף?
זו שאלה מאוד 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 טובה. יש כמה חוקרים, במיוחד פרעל מאירופה וקנת סנט לואיס מארצות הברית, שטוענים שככל הנראה יש מקור נוירופיזיולוגי זהה לגמגום ודיבור חטוף, הם קוראים לזה המודל, קוראים לזה the dual premotor model of cluttering and stuttering, stuttering זה גמגום, והטענה שלהם זה שככל הנראה אזור במוח בשם הבאזל גנגליה, ייתכן שהוא עובד בצורה פחות אופטימלית, גם אצל אנשים עם גמגום וגם אצל אנשים עם דיבור חטוף, והתוצאה של זה היא התופעות הקליניות שאנחנו רואים בצורה של גמגום או דיבור חטוף. אני כן אסייג את הדברים ואגיד שחסר מחקר בתחום, ואני חושב ש... לא נעשו הרבה מחקרי דימות מוחית, גם על ידי החוקרים האלה שממש מראים את זה בצורה פעם אחר פעם, וזה סוג של קוריוז כרגע יותר, אבל אנחנו כן רואים קווי דמיון מבחינת ההפרעות האלה. שאלת האם גמגום גורם לדיבור חטוף או להפך, כמה מהחוקרים המובילים בארצות הברית עשו לפני 8 שנים סקירה, והראו שההתחלה של גמגום ודיבור חטוף, בניגוד למה שחשבו, היא פחות או יותר באותו גיל. אז סביר להניח שההורים ברוב הפעמים ישימו יותר לב לגמגום, אבל אנחנו יודעים שמבחינת ההופעה שלהם היא מופיעה בגילאים דומים. אז יכול להיות שאחד יופיע לפני השני, אבל זה עדיין לא אומר שיש כאן סיבתיות בהופעה, שזה גרם לזה.
אז בעצם כבר החל מגיל קטן, כמו שבגמגום, בעצם אפשר לראות כבר החל מגילאים ממש 4-5, אז בעצם אתה אומר שדיבור חטוף יכול להופיע החל ממש מגיל קטן?
כן, אפילו הגיל הממוצע של ההופעה, הנה, אפילו נמצא לי פה, גיל הממוצע זה 4 ו-3 חודשים, לפי דייוויד וורד וקטלין סקיילר סקוט. זו סקירה שהם עשו לפני 8-9 שנים, שזה וואו, כן, זה יחסית דומה להופעה של גמגום, וחשוב שנציין את הדברים האלה, כי במשך הרבה שנים היה נהוג להתייחס לדיבור חטוף בתור איזושהי הפרעה שמופיעה אצל בני נוער בעיקר, וזה לא הפרעה של הילדות, ואנחנו יודעים שכמו... כמעט כל דבר יותר קל לטפל בגיל צעיר. אז חשוב, ואני חושב שהפודקאסט הזה הוא מאוד מאוד חיוני, כדי להעלות את המודעות גם להורים, וגם לקלינאי תקשורת שמטפלים, שידעו לחפש את זה, כי הרבה פעמים זה נופל מתחת לרדאר, לא כי קלינאי תקשורת לא מכירים מה זה דיבור חטוף, אלא כי אנחנו לא מצפים לראות את זה בגילאים צעירים. אז זה בהחלט חשוב לשים לב לדבר הזה, שזה מופיע בגיל צעיר הרבה פעמים.
אז אתה בעצם אומר שהמודעות הסביבתית נמוכה לתופעה, ורק בגיל הבגרות כזה יותר שמים לב לזה.
ואנחנו יודעים שבהרבה מקומות, וגם בארץ, הרבה מהילדים מאובחנים רק בגילי 8 ואילך, בגלל שאין מודעות מספיק גבוהה או לקיום של ההפרעה, או לזה שהיא מגיעה בגילאים צעירים, או שיש יחס סלחני לכל מיני הפרעות, אוקיי, כן, הוא מדבר בצורה כזו, כי זה בסדר, זה ילדי, זה יעבור, וזה יכול להיות שזה יעבור, אבל גם יכול להיות שלא, וכשיש ספק, כדאי לפנות לקלינאי תקשורת ולהתייעץ.
אז בעצם דיברנו עכשיו על מודעות סביבתית נמוכה, ומה קורה לאדם שבעצם מאופיין עם התופעה, אז בעוד של הגמגום יש מודעות כלשהי, האם לדוברים שיש להם דיבור חטוף, בנוסף לגמגום, יש להם מודעות לזה שהם מדברים מהר. אני, מהניסיון שלי, הם לא מודעים. באים אליי מטופלים, באים לטפל בגמגום, ואני אומרת להם, רגע, ויש כאן עוד משהו, והם לא מצליחים לשים עליו את האצבע.
אז באמת, במשך הרבה שנים, ועד היום באמת אנחנו רואים שאצל הרבה אנשים המודעות לקיומו של דיבור חטוף, או שהיא מאוד מוגבלת, או שהיא לא קיימת. הרבה אנשים בטוחים שיש להם גמגום, והם מגיעים לקליניקה ומופתעים לשמוע שזה לא גמגום מה שיש להם. יש כאלה שמגיעים ואומרים, כן, אני מדבר מהר או בולע מילים, אבל הם לא מודעים אולי לתסמינים נוספים שיש להם, כמו הרבה תיקונים או דיבורים סחור-סחור, או קשיים בארגון מסר שהרבה פעמים נלווים לדיבור חטוף, וגם מי שיש לו מודעות ואומר, כן, אוקיי, אני יודע שאני מדבר בקצב שהוא נתפס בתור מאוד מהיר, ואני יודע שאני בולע מילים, ואני יודע שיש לי הרבה מילות פקק או דברים כאלה, גם אנשים כאלה שמבינים ומודעים לכך, הרבה פעמים מאוד קשה להם לנטר את הבעיה עצמה, וזה קצת כמו ש... זה משהו אחד לדעת שיש לך בעיה, וזה משהו שני לטפל בה ולשלוט בה. ואף על פי שהמודעות היא מרכיב חשוב בטיפול, היא לא הכל. אז באמת קשיים ביכולת הניטור של הדיבור זה משהו שהוא מאוד משמעותי, אבל, וכאן חשוב לי לסייג, אנחנו רואים במיוחד אצל בני נוער ואילך, מודעות מאוד גדולה להשלכות של דיבור חטוף. אנחנו רואים אפילו לעתים אנשים שמתייאשים מראש מלדבר בטלפון או מלדבר בסיטואציות מסוימות, שהם חוששים שאולי ישפטו אותם או אולי קצת יצחקו עליהם או דברים כאלה, וזו מודעות מאוד גבוהה לקיומה של ההפרעה. ואחד הדברים הראשונים בקליניקה שאני שואל זה איפה זה פוגש אותך ואיפה זה מפריע לך, כי הרבה פעמים אנחנו מגלים רבדים נוספים שצריך להתייחס אליהם, כי לטפל בדיבור חטוף זה משהו שיחסית קל לעשות אותו, אבל הרבה פעמים זה לא מספיק, ואנחנו רוצים לראות איפה הבעיה הזו פוגשת את האדם באיכות החיים שלו, כי בעיניי טיפול שלם הוא טיפול שמתייחס גם לאספקטים האלה, כי אדם עם דיבור חטוף שנמנע מדיבור, ולא מצביע בכיתה, או לא הולך למפגשים חברתיים, בעיניי טיפול אצל קלינאי תקשורת צריך לכלול גם רכיבים של חשיפה הדרגתית לסיטואציות האלה, כך שהוא יבין שאילו זה לא כזה נורא, ואני מסוגל לשלוט, והכל בסדר.
בעצם לשפר לו את החוויה שלו בשאר תחומי החיים שבהם הייתה לו הימנעות עד כה.
קלינאי תקשורת עושים את הדברים האלה כבר משנות ה-40 של המאה הקודמת, אפילו קצת לפני. אצל אנשים עם גמגום, אנחנו יודעים היום שב-DSM-5, לדוגמה, הימנעות מדיבור זה אחד מהמאפיינים המרכזיים של גמגום, וקלינאי תקשורת שעובדים עם אנשים עם גמגום, אחד הדברים שהם עוזרים לאנשים עם גמגום זה לא לחשוש מסיטואציות חברתיות, ולהצליח לצלוח סיטואציות כאלה בהצלחה עם כלים שהקלינאי תקשורת עושים להם, ולהיחשף לסיטואציות האלה בדרגה, ואפילו להשתמש בטכניקות של גמגום מכוון, לגמגם בכוונה ככה ש... הם לא יחששו כל כך מהתופעה הזו שקרויה גמגום, והדברים האלה בעיניי נכונים גם לגבי דיבור חטוף, כי יכול להיות מטופל שיגיע אלינו לקליניקה, והוא באמת יצליח לשלוט בצורה יפהפייה בדיבור שלו, ויהיה לו דיבור מובן לחלוטין, בקצב מתאים, בלי שום השמטות, בלי שום אירועי חוסר שטף, דיבור מאוד ממוקד, ועדיין הוא לא ירצה לדבר בהרבה סיטואציות, ואני חושב שבמקרים כאלה, יכול להיות שהטיפול היה יכול להיות יותר שלם ואופטימלי.
וואו, אז בעצם הקלינאי תקשורת צריך להיכנס לתמונה שלמה, לראות את חייו של המטופל. את כל הסיטואציות האופפות אותו, את דפוסי ההימנעות שלו, ולתת לו מענה על בעצם החוויה שלו לאורך החיים, ולא רק על הנושא הספציפי, תדבר כך או כך, אלא איך תטמיע את זה בחייך האמיתיים, בוא נגיד.
נכון, וזו גם אחת הסיבות למה הרבה פעמים בקליניקה, התרגולים, אף על פי שהם נעשים פה בחדר, הם נעשים בהקשרים טבעיים, לדוגמה, תוך כדי שאדם מתקשר לדבר עם בני משפחה, או שאנחנו מביאים בני משפחה לקליניקה, כדי שאדם או אדם עם דיבור חטוף יוכל להשתמש בטכניקות האלה, תוך כדי אינטראקציות טבעיות, כי איתנו בקליניקה, אצל קלינאי תקשורת, רוב האנשים מדברים מאוד ברור ומאוד מובן די מהר, וזה לא מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים לשנות את איכות החיים שלהם בסביבה הטבעית שלהם, או מה שקרוי לשנות את התפקוד שלהם.
אז לא רק בתנאי מעבדה, סטרילים כאלה, אנחנו פשוט יוצאים החוצה למה שמאתגר באמת, וואו. ובעצם דיברת לפני כן על כך שאדם שיש לו דיבור חטוף, בעצם יכול להראות עוד קשיים בנושא, העלית את נושא הפרגמטיקה, בעצם ההתנהלות התקשורתית שלו לאורך השיחות שלו, האינטראקציות שלו, איך זה מגיע לידי ביטוי שם? מה קורה שם בהשפעה של הדיבור החטוף על הנושא הפרגמטי?
אז חשוב לי להגיד ולסייג שמה שאני אגיד עכשיו לא נכון לגבי כל האנשים, אלא רק לגבי חלקם. יש אנשים שהדיבור החטוף שלהם הוא באמת נטו קוסמטי, זה משהו שהוא רק לעבוד קצת על קצב דיבור ופחות לבלוע מילים, והם באמת מסתדרים יופי. אבל חלק מהאנשים עם דיבור חטוף, אנחנו רואים אצלם קשיים במיומנויות שיח, קשיים בלקיחת תור, או התפרצות לפעמים לדברי האחר, או קצת, לפעמים קצת השתלטות על השיחה, ואולי לדבר קצת יותר מזמן המסך, שאולי מצופה ממך שתדבר, וזה מגיע לעתים יחד עם מודעות מאוד נמוכה לרמזים, לא מילוליים או מילוליים של בן השיח, כי לפעמים כשמישהו מדבר איתנו יותר מדי, אז אנחנו יכולים להסתכל בשעון, או להביט הצידה, או משהו בסגנון הזה, וזה מרמז לבן השיח, בכוונה או שלא בכוונה, שאולי כדאי לו לקצר.
הבעות פנים של חוסר סבלנות, אתה מתכוון, כאילו.
כן, נכון, רגל רועדת, להביט הצידה, להסתכל בשעון, לנסות להיכנס אליו לרצף הדיבור, ובלי הצלחה, דברים כאלה. ורוב האנשים קולטים את הרמזים האלה, והם מבינים, אוקיי, אנחנו צריכים אולי לסגת, ואנחנו יודעים שחלק מהאנשים עם דיבור חטוף, זה אולי קצת יותר מורכב להם. גם לשים לב לתגובות האלה, וגם לפרש אותם בצורה נכונה, כי יכול להיות שהם ישימו לב שאדם מסתכל בשעון, או יסתכל הצידה, פשוט יפרשו את זה, לא, הוא באמת מתעניין לדעת מה השעה, או שיש שם משהו שרגע עניין אותו, אבל זה משהו שבהחלט קורה אצל חלק מהאנשים עם דיבור חטוף. העניין הוא שכתוצאה מכך, אנחנו רואים הרבה כשלים תקשורתיים. וכשיש כשל תקשורתי, כשאדם יותר מדי דומיננטי בשיחה, או נגיד בחור שיוצא לדייטים ורוצה לעשות רושם טוב על בת הזוג שלו, והוא משתלט אובר, הוא יכול ליצור רושם שהוא לאו דווקא נכון, וגם כאשר ניתנים לו פידבקים, כמו שתיארנו, כמו הבעות פנים, או להסתכל על השעון, או לנסות להיכנס לתור, הוא פחות מנסה לתקן את הכשלים האלה. מה שמוביל לכך שהאינטראקציה הרבה פעמים לא יעילה ויכולה להסתיים במהירות, והרבה אנשים עם דיבור חטוף מתארים מצב שמנתקים להם את הטלפון בפנים, או שהם חשים קצת בידוד חברתי, ושאנשים פחות מתחברים אליהם, ואנחנו יודעים שהמקומות האלה זה שביל הקסם בדרך לבידוד חברתי יותר עמוק, ואפילו למצבים של דימוי עצמי נמוך, או אפילו, יש בארצות הברית כמה עבודות שהצביעו, שיכול להיות שחלק מהאנשים עם דיבור חטוף נמצאים באיזושהי קבוצת סיכון למצב סוציו-אקונומי נמוך יותר, כי הבידוד הזה, יש לו השלכות מסוימות. אז לכן חשוב להתייחס גם לאספקטים האלה, אם הם קיימים בקליניקה.
וואו, זה נשמע עוד פעם כל כך שונה, האספקט הזה של רק דיבור שיש צורך לתקן אותו, וזה כל כך עמוק, ואתה מדגיש ומחדד את החלקים האלה, שזה משפיע על כל החיים, על כל החיים החברתיים, וזה בעצם הרבה יותר נרחב מהטייטל היבש שלו.
אז כן, אני כפי שאמרתי מקודם, יכול להיות שאצל חלק מהאנשים זה באמת יהיה משהו יותר קוסמטי, יבש כזה, אבל חלק כן, הדבר הזה יכול להשפיע עליהם בצורה יותר עמוקה, ולכן צריך לבחון את זה ולבדוק את זה ולשאול.
כשאתה מזהה שחלק מההפרעה של דיבור חטוף כוללת בתוכה כשלים פרגמטיים, אתה בעצם ממקד את הטיפול רק בהעלאת מודעות, בהסבר, או שאתם ממש מתנסים בשטח?
אנחנו חד משמעית, בשלב הראשון אנחנו קודם כל מנסים לבדוק מה הכי משפיע על מובנות הדיבור של הבן אדם. כי יכול להיות שאם אנחנו נעזור לאדם לדבר קצת יותר בצורה מובנת, אולי קצת יותר איטית, עם יותר הפסקות, זה כבר יפתור חלק ניכר מהקשיים הפרגמטיים שלו. אבל אם אני מתרשם שגם כשאדם מדבר יותר מובן, ובקצב שהוא יותר מתאים, עדיין יש נטייה להשתלט קצת יותר על שיח, אז בגילאים צעירים אנחנו ממש נוגעים בזה, כפי שאנחנו עושים עם ילדים אחרים שיש להם קשיים פרגמטיים. אנחנו עובדים על מה שנקרא תיאוריית מיינד, לנסות להיכנס לראש של האדם האחר. אנחנו עושים כל מיני מדרשי תמונה, ששואלים את הילד, מה הדמות כאן חושבת? למה היא חושבת את זה? איך אתה יודע שככה היא חושבת? אנחנו עוזרים לילדים ולמבוגרים לתרגל דיבור סביב נושא אחד. אז נגיד, לוקחים איזשהו תחום עניין של הבן אדם, זה יכול להיות דינוזאורים, מכוניות מרוץ, ברביות, מה שהוא רוצה, ואנחנו מתרגלים ביחד איתו איך מדברים רק על הנושא הזה, בלי לסטות הצידה. וכל פעם שיש סטייה מהנושא, אנחנו אומרים, היי, שמת לב שחרגנו כאן מנושא התקשורת, וגם עם ילדים מאוד מאוד צעירים, אנחנו מתרגלים לקיחת תורות. בגילאים יותר בוגרים, אנחנו ממש עובדים עם אנשים על זיהוי של תגובות הזולת או של הבעות הפנים שלו. ואנחנו מבקשים מאנשים לדבר לפעמים בצורה מכוונת עם דיבור חטוף, תוך כדי שאני מבקש מהם לנסות להסתכל איך בן השיח שלהם מגיב, מה הוא עושה עם העיניים, מה הוא עושה עם הגבות, עם המצח, איזה רגשות לפי דעתך היו לו, או שאנחנו מנסים לתרגל אמירת משפטים זהים עם רגשות שונים, כמו נגיד כששואלים מישהו איך הייתה החתונה, אז הוא יכול להגיד, וואי, היא הייתה טובה מאוד, הוא יכול להגיד, היא הייתה טובה מאוד, והוא יכול לענות בציניות, היא הייתה טובה מאוד, ובכל הפעמים האלה הוא אמנם אמר את אותו משפט, אבל כל פעם עם כוונה אחרת, ולפעמים אנחנו רוצים לעבוד עם חלק מהאנשים עם דיבור חטוף בדיוק על הנקודות האלה, לזהות איפה הציניות נכנסת, למה האדם באמת התכוון, אולי קצת למקד את האנטנות שלהם בסוגיות פרגמטיות שיעזרו להם להתמודד עם כשלים תקשורתיים בהמשך.
אז בעצם נתת כאן תמונה רחבה שלא רק העלאת מודעות, אלא ממש התנסות בשטח, הבאת הרבה דוגמאות ויצירת בעצם מרחב טיפולי כוללני לכל מה שמתרחש שם מעבר לדיבור החטוף הפרופר הטהור הזה. ובעצם כיום הספרות חוקרת יותר ומבינה שהגמגום והדיבור החטוף הם רק קצה קרחון. מתחת לפני השטח קיימות מחשבות רבות שמניעות את האדם לפעולה, שבעצם יוצרות שם תפיסות שליליות, עיוותים מגבילים, הם משפיעים על הרגשות והמעשים של המטופל. מה יש לך להרחיב לנו בנושא הזה?
אז אני אגיד שכמו שדיברנו מקודם, יכול להיות שחלק מהאנשים עם דיבור חטוף, כמו שקורה להרבה אנשים עם גמגום, הניסיונות התקשורתיים הפחות מוצלחים יכולים לשנות אצלם את הפרשנות של ההשלכות של סיטואציות תקשורתיות. כי רוב הילדים, כשהמורה שואלת שאלה, בכיתה רוצים להצביע ולהשתתף ולהראות שהם יודעים ולקחת חלק פעיל, כי כאשר המורה שואלת, המחשבות שעוברות להם אולי בראש, זה, היי, אני יודע את התשובה, אני רוצה לענות, אני רוצה שהיא תראה שאני משתתף, או דברים בסגנון הזה. אבל אנשים שיש להם ניסיונות רעים בסיטואציות תקשורתיות, כמו גם אנשים שאולי יש להם איזושהי נטייה מולדת לדפוסי חשיבה כאלה, יכולים להגיד, לא, אם אני אדבר, כולם יצחקו עליי. לא, עדיף שאני אהיה בשקט ושלא יתקנו אותי, כי אני שונא שמתקנים אותי. או מחשבות כמו, אני לא אצליח אף פעם לדבר ברור, אז כבר עדיף שאני אשתוק. ואנחנו יודעים היום, לפי המודל הקוגניטיבי של אהרון בק, שהרגשות שלנו הם תוצר של הפרשנות שלנו את המציאות. וכשאנשים עם דיבור חטוף מגיעים לקליניקה, אנחנו רוצים לדעת מה הפרשנות שלהם לגבי סיטואציות תקשורתיות, איפה זה פוגש אותם, ואיפה יש להם חוויות פחות נעימות או הימנעויות מדיבור. ואנחנו יודעים שהדרך, גם בגילאים צעירים וגם בגילאים מבוגרים, אחת הדרכים הכי יעילות לשנות את דפוסי החשיבה המקבילים האלה, זה לחשוף את האדם בהדרגה לאותן סיטואציות, תוך כדי שבמקביל אנחנו נותנים לו כלים מאוד טובים לדבר בצורה ברורה ומובנת, ואז לאבד יחד איתו האם באמת הייתה השלכה קטסטרופלית להתנסות הזאת. אז אחד התרגילים שאני עושה, זה לתת לאנשים להזמין פיצה, ולגמגם בכוונה, או לדבר עם דיבור חטוף בכוונה, ואז אנחנו מנסים לנתח ביחד, אחרי שזמנו את הפיצה, תוך כדי שאנחנו אוכלים אותה, האם באמת היו השלכות כל כך גרועות לכך שהאדם דיבר, גם אם הוא לא השתמש בכל הטכניקות שלימדתי אותו. וגם אם אנחנו באמת מתרשמים שלפעמים יש השלכות, כי לפעמים יכול להיות שהנציג בקו השני, בצד השני של הטלפון, נגיד, אתה לא ברור, מה, אתה צוחק עליי, או דברים בסגנון הזה. גם במקרים כאלה, האדם יכול להשתמש מהר מאוד בכלים שהוא קיבל פה בקליניקה, כדי להאט את קצב הדיבור, כדי להגות מילים בצורה יותר ברורה, ואז מהר מאוד הוא מתקן את הקשל התקשורתי הזה. אז אנחנו עושים אחד מהשתיים, גם מלמדים שהשד הוא לא כזה נורא, וגם אם באמת יש שדון קטן, אנחנו יכולים להחזיר אותו למנורה, זאת אומרת, זה לא גזרת גורל, והרבה פעמים העיבוד מחדש הזה, במקביל לחשיפה הדרגתית, עוזר לאנשים להבין שבאמת יש להם את היכולת להתבטא בצורה טובה בכל הסיטואציות, במיוחד אחרי שהם קיבלו כלים, וגם אם הם אי פעם יחוו כשל תקשורתי או דחייה או סיטואציה לא נעימה, יש להם הרבה מה לעשות בנידון, זה לא אחד או אפס, הם יכולים תמיד לתקן, ואני אגיד יותר מזה, מותר לטעות לפעמים, ולכל אחד מאיתנו יש סיטואציות תקשורתיות יותר מוצלחות ופחות מוצלחות, אז מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, אז תיקח את זה בתור חוויה מחשלת, זה שנתקו לך בפנים, ופעם הבאה, אולי אתה תנטר קצת יותר ביעילות את מה שקורה בשיחה, כך שהסיטואציה הזאת לא תחזור על עצמה.
אז אתה נותן מענה גם רגשי, גם קוגניטיבי, התנהגותי וטכני, ובעצם סל כלים שאיתם מטופל, שנתקל בכך שבאמת מפריע לו, מפריע לו בחיים, הדיבור שלו, אין הגמגום ואין הדיבור החטוף, יכול לקבל מענה נרחב, ובעצם להגיע לשיפור מעשי, אפקטיבי לכל הקשיים שמצטרפים להפרעת השטף.
נכון, ואני גם רוצה להגיד בשולי הדברים, שאנחנו, בניגוד לעבר אולי קלינאי תקשורת נתפסו בתור כאלה שהם אחים על טכניקות, דיבור בלבד, הראייה שלנו היום היא, שההסתכלות של קלינאי תקשורת היא יותר כוללת ורחבה מזה. האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת מוציאה בימים האלה נייר עמדה מאוד מקיף על תפקיד קלינאי תקשורת באילמות סלקטיבית, ששם זו הימנעות מדיבור על רקע חרדה פרסה, ובניגוד לחלק מהמיתוסים שאולי בעבר היו נכונים לגבי זה שקלינאי תקשורת מטפלים רק אם יש קשיי שפה, היום אנחנו יודעים שלא, גם בישראל ובארצות הברית ובהרבה מקומות אחרים בעולם, קלינאי תקשורת מתערבים אפילו במקומות האלה של הימנעות טהורה על רקע חרדה, מתוך הבנה שמה שאנחנו עושים זה לעזור לאנשים לשפר את התפקוד התקשורתי שלהם, ואני אגיד עוד יותר מזה, האגודה האמריקאית של קלינאי התקשורת מדברת על כך, בקוד האתי שהם פרסמו של קלינאי התקשורת, שחלק מהתפקיד המרכזי והבלתי נפרד והמהותי של קלינאי תקשורת זה להתייחס ולסייע למטופל ולבני המשפחה, לאבד ולנתח מחשבות ורגשות ותחושות והתנהגויות שקשורות לתקשורת, וזה, אומנם זה אולי נשמע חדשני לחלק מהאנשים ששומעים, אבל זה מעוגן בבסיס של העבודה של קלינאי תקשורת, וזה ה-common practice כבר היום. אז אני אגיד שאנחנו לא מטפלים רגשיים, אבל אנחנו כן מתייחסים לאספקטים רגשיים גם בטיפול שלנו. יש לפעמים שאנחנו מפנים גם ממש לטיפול פסיכולוגי, קוגניטיבי, התנהגותי, במקרים יותר מורכבים, אבל בדרך כלל במקרים עדינים, שאנחנו רואים שהמטופל מגיב טוב ומצליח לתפקד בצורה קלה, כן, בהחלט קלינאי תקשורת התעסקו גם באספקטים האלה.
משה, אני ממש מודה לך כמה דייקת, כמה הגדרת, כמה נתת, הרחבת בעצם את כל הידע, וגם התיאורטי, גם הקליני, ובאמת, אני חשה שאדם שיושמע את זה, יוכל לזהות בסביבתו, לשתף אחרים עם הפודקאסט הזה, ולדעת לכוון אנשים לטיפול משמעותי שייטיב איתם, ו... כמו שאת אומר, ישפר את ההשתתפות והתפקוד בחיים, ותודה רבה, ממש תודה על הכל.
שמחה, תודה לכם ותודה שהזמנתם אותי, וכל הכבוד על הפודקאסטים האלה, הם כל כך חשובים.
תודה למשה הרשקוביץ, קלינאי תקשורת, דוקטורנט בחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב. תודה שהיית כאן איתנו היום. תודה לכם, מאזינים יקרים. נתראה בפרק הבא.